שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי אמיר פקטור שמקליט, היי נערה מלכין שעורכת.
יצא לך אפקט גרובי כזה, מגניב. כן. גרובי גרובי.
נשבר לי הכל באמצע.
זה אומר שאתה מתבגר ניב.
כן, הוא מתחלף.
שלום למאזינות ולמאזינים שלנו.
אנחנו כאן על תרבות יום א',
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר במראשון יסכם לכם קדימה את השבוע עם כל מה שחשוב תרבותית. ומה חשוב תרבותית השבוע, גילי?
אנחנו נדבר על ריפלי, העיבוד העכשווי לספר של פטרישיה הייסמית.
ובכלל על דמותו לאורך השנים.
של הנוכל הפסיכופת, כן.
כן, איך אנחנו אוהבים.
איך אתה לא יכול שלא לאהוב נוכל פסיכופת. נדבר גם על ג'רוד, הסדרה מה זה בעצם.
אני לא יודע אם היא תוכנית ריאליטי או מתוסרטת או השלב הבא. כאילו של הסיטקום, אבל בהזדמנות הזו גם נדבר עליה, הסדרה החדשה של ג'רוד קרמייקל, וגם ניפרד מתרגיע של לארי דיוויד, כי איכשהו אולי הן משיקות?
כן, סוג של בת ממשיכה, כן. אם אפשר לקרוא לה ככה.
ומה נסיים השבוע?
נסיים עם סיבוב מהיר.
דווקא סיבוב מהיר.
דווקא סיבוב מהיר, גדוש ומגוון.
בהחלט, אז בואי נתחילה.
יאללה. נבקי, אני רואה שמחית את המוכתה שקיבלת אמש.
לא פגעו בי, די, נו.
זה לא פוגע בי, זה רק רוק.
לא, זה לא פגע פיזית, כאילו ירקו, אך זה לא פגע. המעשה שהיה ככה היה, עמדתי לי בצומת העוגן, הפגנתי, יש מ-4 עד 5 הפגנה להחזרת החטופים, ומ-5 כאילו מתחילים עם כל הפרצופה של המדינה, ושירים של הדג נחש כזה, ואתה הראש, אתה השם. ואני... בליבי יותר, את יודעת, שוב, אפשר גם וגם, זה לא סותר, כן? אבל אני הולך ב-4 לחטופים, לעמוד עם שלטים, ועמדתי עם שלט, כולם עכשיו, או משהו בסגנון הזה, ונהג על כביש 4 כזה נסע, העת, צעק לי רק ביבי, והוציא את מיצי גרונו.
יחס. מזל שלא פגע לך,
לא
אתה יודע.
לא, אבל לא, ברצינות אני אומר, לרוב אני כאילו לוקח את הדברים האלה נורא קשה, איכשהו נשארתי קול, גם כי הוא לא פגע, קול, עד כמה שאני יכול להיות, כן? בעיקר כי הוא לא פגע, ובית אני, את יודעת, זה תינוק שנשבע, אין לי מה להאשים אותו, הוא כאילו...
וואו, תקשיב, אין לי תיאור אחר חוץ מהסדיסט המנובל ששלח זר אבל למשפחה של לירי אלבג.
כן.
ובאמת שכמה רשעות כבר אפשר לשאת. אי אפשר לשאת את זה יותר, זבל, שלא לדבר על אירוע הדריסה הזה שהיה אתמול, שהוא פשוט, זה שובר את ליבי ומכעיס ומלחיץ. אני לא יודעת, אנחנו מציינים היום חצי שנה
לשבעה באוקטובר.
לשבעה באוקטובר, אין לי מילים בכלל להגיד את כמה הדבר הזה היום ונורא ויושב עליי, בטח עלינו, על כולנו.
סליחה שאני כאילו קצת ציני ומסתכל על זה ב... את יודעת, כמי שחווה תקיפה...
אתה קורבן נורא.
לא, ממש, אני קורבן היום ונורא. יש לכל זה כאילו כתובת אחת, נכון?
נכון.
אז אין, כאילו, בגלל זה אני גם לא כועס, אני לא לוקח את זה אישית, כאילו, יש פה כתובת אחת, יש פה אנשים שעוברים אינדוקטרינציה יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, דקה אחרי דקה. זה אנשים שטופי מוח, אבל אני חושב ששטיפת המוח מצטמצמת. זאת אומרת, אני מרגיש את זה, את יודעת, גם, נגיד, בכמות האנשים שמגיעה להפגנות, גם באנרגיה שיש, השטיפת מוח והשנאה היוקדת ויצר הנקמה שהיה פה וכאילו גם הופנה כלפי פנים, כלפי מי שלא מסכים איתו, זה הולך ומתפוגג קצת. ואת יודעת, מי שנשאר בהלך רוח הזה, אז הוא נשאר שם, אין 17 מנדטים שלא יזוזו מהפתק הזה, לא משנה מה.
זה מדהים בעיניי, אתה יודע, זה מזכיר לי בנרניה, אוקיי? הרי המחשכה והארון הבגדים, חזרנו, הנה, עשיתי את החזרה.
תודה, גילי.
אז המחשפה, היא מקפיאה אנשים, היא הופכת אותם לאבן, וכשהיא מאבדת את כוחה, האנשים חוזרים, היצורים חוזרים, ויש פה אנשים שכאילו לא משנה, אתה יודע, הם נשארים אבן, וזה פשוט, סליחה, יש לי תחושה שזו דוגמה ממש מטופשת, אבל...
זו דוגמה מעולה, כי היא גם נכונה בהמון המון יצירות, כאילו.
אבל לא יודעת, לפחות שלב האבן יפשיר, אני לא מצליחה...
כשאסלן היה אבן, אני באמת לא ישנתי לילות.
הוא תכף מפסיק, אבל...
בסדר, אבל את יודעת איך זה קשה זה היה לי?
זה בגלל שאתה לא פסיכופת. בוא נדבר עכשיו על ריפלי.
על פסיכופתים אמיתיים.
May I ask you to describe Thomas Ripley?
Tom is one of those people who takes advantage of people. He's taking advantage of Dickie.
I have no idea what you're talking about.
אז מה אני, מפסיכופת לפסיכופת?
את אומרת תום ריפלי כאילו?
אני לא מתחייבת על מי, למי אני מתכוונת, מתי.
אז תשמעי, עודה ולא אבוש, שאני מכיר את דמותו של תום ריפלי, לאו דווקא מהרומנים של פטרישה הייסמית, שהוא גיבור של כמה מהם, נכון?
כן.
אלא יותר מהסרט הכישרון של מה ריפלי.
נו, קלארו, בטח.
מ-1999, סרטו של אנטוני מינגלה, המנוח. עם מאט דיימון בתפקיד ריפלי, ועם ג'וד לו וגבינת.
כן, בתפקיד דיקי ומאוג' בהתאמה.
כן.
אגב, בעיקר את ג'וד לו.
כן. זה אחד הסרטים שהכי קריפו אותי כשראיתי אותם. זאת אומרת, הכישרון של מה ריפלי הוא מאוד מאוד מלחיץ. יש בו נכלוליות, הוא מקריפ, סליחה שאני משתמש במילה הזו שוב, זה כל כך מטריד, הוא אוכר שלווה, הנוכחות שלו בתוך הפריים היא יוצרת איזה חוסר נעימות, אבל כשזה מבוים טוב, למשל כמו בסרט הכישלון של מה ריפלי, אז גם נדמה שלכל הנוכחים יש איזו אי נחת ששורה עליהם בפריים, נכון? את מסכימה איתי?
אני מסכימה, אני גם חושבת שזה במידה רבה משהו שאתה מרגיש במעמקי הבטן שלך, כשאתה נפגש עם פסיכופת אמיתי, עם מישהו שבאמת הנוכחות שלו יש בה משהו שאתה לא מצליח לפשר לעצמך, אבל המון המון פעמוני עזרה מצלצלים לך, ואתה מנסה להשקיט אותם, כי מה פתאום, כאילו מה קורה כאן? אתה לא בסדר, כן. כי האדם הזה מעורר בך כזה חוסר נחת.
רגע, מה את חושבת על הליוק של מאט דיימון למה ריפלי? הוא לא קצת ילד טוב מדי בשביל להיות, שיהיה לו את הרוע הנכלולי הזה של ריפלי, הוא כן יודע להיות אוקוורד,
כן.
זאת אומרת שם הוא מצליח, אבל כאילו בדיעבד, אחרי שאתה מתוודא לדמות של תום ריפלי ולכמה היא אפלה, אז אולי מאט דיימון הוא לא הליהוק האולטימטיבי שלה. אולי. זאת אומרת, נגיד ליאו היה, לליאו יש את הצד הזה יותר, לא? אבל אולי אני אומר את זה בגלל תפוס אותי אם תוכל. סליחה.
יכול להיות. האמת שתראה, שוב, החברות שלי לתוך היצירה הזו באמת נעשה דרך הסרט הזה. אבל זה נכון שהוא קצת מקופלת לבנה. אני כאילו, הדימויים שלי הם מעולם המזון. הוא באמת קצת פושרי כזה. הוא אפילו ילד טוב ונעים מבט.
כן, אבל מספיק על מאט דיימון, ובואי נדבר על אנדרו סקוט.
כן.
הידוע בכינוי הוט פריסט, שהוא ריפלי הנוכחי.
הוא ריפלי הנוכחי, ואני לא בטוחה שהוא ליהוק טוב יותר.
כן?
ולא בגלל שהוא באמת יודע להביא את הלוק הרב שכבתי, אני למעשה פסיכופת הזה, אבל הוא גם קצת, יש בו איזה משהו נואש מדי, מבוגר מדי בשביל התפקיד
זה
הזה.
זה נכון, זה גם שירה אמרה, ריפלי לא אמור להיות יותר צעיר?
הוא אמור להיות יותר צעיר, הוא אמור להיות, תראה, הוא אמור להיות בן גילו של דיקי, הנער הזהוב המושלם הזה, והוא הכי יוז' משומשי, וכאילו ראה דברים.
כן.
אז במובן הזה אני דווקא חושבת שבאמת דיימון היה ליהוק טוב יותר, כי באמת יכולת להאמין עליו שהוא בזוויות מסוימות הנער המוצלח הזה, כן. שיכול להיכנס לתפקיד.
זאת אומרת שהוא אפל מדי.
הוא אפל, בוגר ונואש, יש בו איזה משהו נואש כזה.
אבל זה לא משהו שהדמות כן צריכה. טוב, בואי נתקצר רגע על מה הסדרה ואיך.
כן, תום ריפלי הוא נוכל
זוטה.
זוטה, כן, אנחנו לא יודעים אם הוא נוכל גדול או נוכל קטן, אבל אנחנו יודעים שהוא מתפרנס ממעשי רמאויות קטנים. עד שההזדמנות מציגה את עצמה בפניו, הוא נשלח לאיטליה, אני חושבת שבמקור זה לסן רמו, אבל הוא נשלח לאיטליה על ידי אביו של חבר לשעבר לספסל הלימודים שלו.
לכאורה.
לכאורה. דיקי גרינליף זה השם של החבר, שהיה אמור להיות יורש מיליונים, והוא בעצם נער תפנוקים שמקדיש את ימיו לנופש ביחד עם חברתו מרג'.
היא דקוטה פנינג.
היא דקוטה פנינג, במקור שאנחנו מכירים. זה אפילו לא המקור, כי היו כמה עיבודים, כן. מפני שבאמת הדמות הזאת של ריפלי והסיפור כולו, הוא משהו ששווה את דמיונם של הרבה מאוד אנשים, לאורך הרבה מאוד תקופות. אז במקור שאנחנו מכירים, מרג'י גווינית פלטרו, והם שניהם כל כך יפים, זהובים, בני אלים, נינוחות באיבריהם, הם ענינים, הם חיים את החיים הטובים.
יוקרה שקטה.
יוקרה בכל רמה שאתה יכול לתאר בפניך.
מתמונות של מקוריות של פיקאסו.
מקוריות של פיקאסו על הקירות, ועד באמת הנינוחות הזו בבגד ים של אדם שהעולם שייך לו. כן. אתה יודע, שמתהלך בעולם כמי ש... העולם פשוט שייך לו.
מבחינתי זה ללכת עם מוקסינים לבנים ללא גרביים. זה ככה, ככה הולך אדם, ככה הוא מתנהל בתוך עולם ששייך לו.
הוא רוצה את החיים שלהם, הוא לא רוצה חיים כמו שלהם.
הוא רוצה את שלהם.
הוא רוצה את שלהם. ומאותו הרגע מתחילה המזימה להתגלגל.
כן. מי שמאבד את הסדרה הנוכחית לטלוויזיה זה סטיבן זיליאן, תסריטאי רב זכויות, שגם זכה באוסקר על תסריט לסוריאן על דעתי. זוכר את הסרט הזה?
לא.
סרט שפירק לגורמים את מה שקורה במזרח התיכון.
אז הוא מעניין. זה שעשה את הפצרת שפירק לגורם.
לא, זה, תקשיבי, זה סרט מהמם. עם ג'ורג' קלוני בתפקיד מרגל, ג'ורג' קלוני גם קיבל על זה אוסקר, ומט דיימון משחק שם, אם את זוכר, אגב, זה הקשר לריפלי. סרט מדהים, סוריאנה. אנה ראי.
שמה בכוכבית, אבל הפעם אנחנו מדברים על סדרה שעלתה ממש בסוף השבוע האחרון בנטפליקס.
נכון.
מה חשבת עליה, אגב?
אז זהו, אני רק אגיד, הוא כותב ומביים, בשחור לבן מאוד מאוד, עכשיו סליחה, זה מדבר פה בוגר החוג לקולנוע, מאוד מאוד אקספרסיוניזם גרמני של השנות ה-20 במאה ה-20, אתם יכולים לצחוק, אמיר וגילי.
ולצחוק אנחנו צוחקים.
השוט הראשון שבו רואים את ריפלי בתנוחה גמלונית, ואת הצל שלו שמוטל על הקיר.
שהוא נראה שם כמו, איך קוראים לו?
אז זה הקבינט של דוקטור קליגרי, זה יצירת המופת של הקולנוע האקספרסיוניסטי הגרמני. נדמה לי, אם את שואלת אותי, למה דווקא סטיבן זיליאן עושה עכשיו את הסדרה הזו, למה פתאום לשוב לסיפור משנות ה-60 על איזה נוכל זוטה, נכון? כאילו, מה הקשר?
אז טראמפ?
זה הסבר בעיניי נכון, אבל לא מלא, בעיניי, נכון, אבל לא מלא. אני חושב שדווקא מכיוון הדיפ פייק, וכמה קל היום להתחזות, ולגנוב אישיות, ולדעת פרטים, ומה שנקרא פרטים מוכמנים, על אדם ולהתחזות לו, זה מהמקום הזה. זאת אומרת, זה יושב על החרדה הזו, של כמה קל היום להתחזות ולהפוך למישהו אחר בעידן הדיגיטלי. כאילו מראים לנו, זה לא עניין חדש, זה לא סיפור חדש, אתם חושבים שאתם פתיתי שלג ייחודיים, של יואו, עכשיו יגנבו לי את הזהות, אבל הסיפור הזה וקונמן, היו קיימים תמיד, זה רק האמצעים שמשתנים. אולי. ואולי הסיפור שאמרו לסטיבן זיליאן בנטפליקס, תשמע גבר, אנחנו מתים לעבוד איתך, אלה הכותרים והקניין הרוחני שיש לנו את הזכויות עליהם, תבחר מה אתה רוצה ותעשה.
יש מצב. אני חייבת הערה לגבי השחור לבן, שאני מבינה את העניין גם האומנותי וגם הרצון להיבדל מהיצירה שקהל כל כך גדול מכיר.
אמרת, זהובה, וכאילו השמש הנוחתת על טלטליו של ג'וד לו.
באמת כאילו פלטת הצבעים החושנית הזאת, שאתה יודע, קצת מטמטמת לך את התודעה כשאתה מסתכל, כי הכל יפה כל כך.
הלו. I'm Tom Ripley.
ואולי הניסיון כזה, אתה יודע, בבת אחת מין להוציא את הצבעים מתוך התמונה.
הזרה לסיפור.
אז אני יכולתי להבין את הרעיון, נורא נורא ביאס אותי הביצוע, כן. קשה לי לראות, זה סגפני, זאת איטליה, היא כל כך יפה, כשאתה שואב ממנה את הצבעים בצורה הזו, באמת אתה מניח את הכל על הבאות פנים של השחקנים, ולא נותן שום דבר לסביבה להחזיר לך. שוב, גם את זה אני יכולה להבין כפרקטיקה, כטכניקה, כזה, אבל מאוד התפסתי.
אז נשמע לי ככה. אנדרו סקוט, הוא מבוגר מדי ולא ריפלי, כמו שהיית רוצה, ואת מעדיפה את זה, את דיימון. השחור לבן, בעס אותך.
כן.
את מתגעגעת לגווינית ומתבאסת מדקוטה פנינג, שהיית רוצה, היית מעדיפה את אחותה, בואי נאמר זאת כך.
ייתכן, בעיקר אני מתבאסת מדיקי, שאני לא זוכרת מה שמו של השחקן, אבל באמת אפשר בכלל להשוות אותו לג'וד לאו בסרט הזה?
לא.
באמת כאילו הפרזנטור של נאורים ושל עושר בעין כמו ש...
לא יודעים נאורים, יותר זה מין חיוניות ותאוות חיים ונהנתנות. הוא נהנתן שם, הוא חי על הטרסט פאנד שלו.
הוא באמת הולך בעולם כמי שהעולם בכיסו, זאת אומרת, זה מין דמות כזו שהכל שלו. אז כן, אני חושבת שהגרסה הזאת היא מעניינת מאוד, אני אמשיך לראות אותה, אבל היא נופלת מהסרט שאותו הכרנו.
אז אני בפנים, ואני הולך עם זה, עם הנואריות הזו, זאת אומרת, בעיניי, נגיד, יש שעות שהם הולכים על מין דרך מרוצפת כזו, והקיר שמתנוסס בצד, הוא כמעט באותה טקסטורה של האבנים, וזה יוצר איזה מין אשליה אופטית, מהממת כזו, שלא הייתה מושגת אם זה לא היה שחור לבן. אז זה לא נראה, סתם, זה לא נראה לי רק גחמה, יש שם איזשהו ערך. אני חושב, כאילו, לי זה עובד, נגיד, זה ככה, ובכוונתי להמשיך לצפות.
גם אני מתכוונת להמשיך לצפות.
רגע, כמה ראית?
לא מספיק.
הבנתי. טוב, לא, גם אני לא ראיתי מספיק, אבל אני בעד, אבל אולי כן, אני גם סאקר של אנדרו סקוט?
מי לא, אחרי ההוט פריסט, באמת, כאילו, יכולתי להמשיך לראות אותו עושה רשימות מקולת.
כן, טוב, הוא כבר לא הוט פריסט פה.
נכון.
I've been, like, just trying to maintain being truthful on camera.
This is not truth. This is narrative that will be edited, but there will all be choices. That's not truth.
נבקה, אתה ואני, ואני מניחה שמי שמכיר את השם, מכירים את השם ג'רוד קרמייקל, בעיקר מהמופע שלו ב-2022, שעשה הרבה מאוד רעש.
כן, בעיקר, הוא קומיקאי לא בלתי מוכר. זאת אומרת, הוא אפילו נגיד משתתף ב-This is the End, החגיגת אפטאו הזו, מ-2013, אז הוא שם, והייתה לו תוכנית ב-HBO, לא מאוד מצליחה, והוא לא כל מיני ספשיילים, אבל רות'ניאל?
רות'ניאל, כן, זה השם של המופע שלו מ-2022, עשה רעש, כן. גם כי הוא היה מוצלח, וגם כי הוא עשה בו מה שנקרא את השרקי, שזה לצאת מהארון בצורה פומבית, בפני קהילה שהוא השתייך אליה, שבה זה היה מאוד מאוד לא מקובל. זה גם קהילה שחורה, וגם קהילה שחורה מזרם דתי מסוים, שבו שמרנות ודעה קדומה כלפי חיים להטבקים.
כן, ובמופע, הוא מאוד מדבר על היחסים שלו עם אמא שלו, ואיך אמא שלו לא מקבלת אותו. והוא מדבר על שקרים ועל אמיתות, זה היה מופע מבריק בעיניי. אני זוכר שהוא לא נורא הצחיק אותי. זאת אומרת, הוא הצחיק.
לא, אבל אני חושב באמת שזה היה מופע מהסוג של, אתה יודע, שלמדנו להכיר.
קונפשיונל, כאילו.
כן, להכיר, לחבב ואז לסנוע בחזרה, על שם אנה...
זאתי, אנה גצבי?
כן.
לא, היה יותר מצחיק.
זה היה יותר מצחיק, אני חייבת להגיד שהיוטרן הזה עם אנה גצבי, אני כאילו מגרד לי עכשיו שאני רואה אותה על הבמה, וזה התחיל יפה.
אבל היה לה רגע.
היה לה רגע מופלא.
כן.
אבל נחזור לג'רוד קרמייקל, כן. ומה שקורה איתו עכשיו, זה תוכנית שבאמת אני גרדתי במבוכה בראשי, ואמרתי, מה זה? זה ריאליטי, זה תיעודי, זה נקסט לבל נתן
פילדר.
מה קורה פה בעצם מול העיניים שלי? כי אנחנו רואים 20 וכמה דקות.
כן, קוראים לתוכנית, תוכנית הריאליטי של ג'רוד קרמייקל, שזה כבר כאילו ממסגר את זה... עם קריצה, בלי קריצה, זו המציאות, זה מה שאתה רוצה שאנחנו נחשוב שהיא המציאות שלך?
זה מאוד מוזר, גם השם, גם הביצוע, שבו בעצם, אתה יודע, בן אדם מביים את החיים שלו, או בעצם מכניס, הוא אומר באיזשהו שלב בפרק הראשון, אני רציתי שיהיה לי המופע של טרומן,
כן.
שזה יהיה החיים שלי, ואתה רואה את אנשי הצוות הטכני נכנסים אל הבית, פורסים מצלמות, ואנשים מסוימים שמגיעים אליו, חלקם מוכנים להיחשף, כל מיני סטוצים
מגריינדר. הוא מצלם את הדייטים, גריינדר שלו, הוא מסתובב עם צוות צילום, שעוקב אחריו, לכל מקום, ויש לו אפס הסתרות מהצוות הזה. הוא אמר, קרמייקל, שהוא כאילו יותר חשוף ופתוח וכן, כשיש מצלמה. מאשר באינטראקציה מול אנשים.
זה פשוט כאילו, אתה יודע, הוא עשה את המחוברים, אבל בלי להיות הגרילה של המחוברים, זה באמת בן אדם שכנראה זקוק לחשיפה הזו, בשביל להצליח לחיות את חייו באמת, כאילו כן. באותנטיות מלאה, הוא חייב לשחק את הדמות של עצמו.
ככה הוא אותנטי.
ככה הוא אותנטי, זה האותנטי שלו. אבל הצד השני של הדייטים האלה, שהם גלויים לחלוטין, עם כל מיני בחורים שנאלצתי לגגל, מה אומר הכינוי טווינק.
אה, זה ידוע.
לא ידעתי, לא, כנראה
יכול לתת לך דוגמאות אחרי.
כנראה בגלל שאני לא גיי צעיר. ובצד השני של האנשים הגלויים האלה...
רגע, ומה עם כף הרגל שהוא מכניס לפיו...
שהוא לוקק ומוצץ מזה? כן, אני לא יודעת, אמרתי, סבבה, כל אחד משהו.
לא, תראי, זה HBO, ואנחנו רואים, מותר להראות הכל, אין צנזורה, והוא החליט שהוא חשוף וגלוי, עד הסוף, הוא לא מסתיר כלום מאף אחד, ונראה לי הוא גם מת לעצבן את אמא שלו, תחשב, אמא שלו רואה אותו מכניס רגל, כף רגל של אדם לבן לפיו, אז הוא מראה את זה בצורה שהיא ממש מפורשת.
כן.
כאילו, הכל מאוד גרפי, דייט של גריינדר, ככה, אני מניח, לא שככה, זה נראה, באים...
איזה סייג נחמד הכנסת שם.
כן, באים, וכאילו, זה, את יודעת, זה ישר קורה, הוא הרי גם... שמי, הוא בשלושה דייטים של גריינדר ביום, זה לא כאילו...
כן,
זה...
הוא, he's been busy, כאילו. כן. אז רגע, אבל אני רוצה להגיד בכל זאת, כן. שהצד השני של הדייטים הברורים והגרפים האלה, זה מי שמגיעים אליו, כשהם מחוסים לחלוטין, זאת אומרת, אתה לא יכול במסכת סקי, במשקפי סקי גדולים, אתה לא יודע אם, זה, אם מדובר בגבר לבן או שחור, עד שאתה רואה כפות ידיים, ואתה מבין שזה גבר לבן, אתה כאילו לא יודע מה, מי, מה, מו.
שזה אדם שגם לא רוצה להיחשף, וגם מבקר את ג'רוד בנוגע לאקסיביציוניזם שלו.
כן.
ומבקר אותו על איך האקסיביציוניזם שלו משפיע על, על האנשים שסובבים אותו, ואיך זה משפיע עליו. ומה רבה, התאפתעתי.
כן.
שכשחיפשתי באינטרנט מי הוא האדם הזה עם המסכה, עם התובנות המאוד מאוד חכמות האלה, על חייו של קרמייקל, גיליתי שזה בו ברנם, הקומיקאי בעצמו.
שזה כאילו...
שביים את המופע של ג'רוד את ראות'ניאל.
מוטטת אותי עם הפיסת מידע הזו, כי הוא באמת מסתתר שם כאילו, לא יודעת מה, מסתערב.
אז תשמעי, אני חושב שהידיעה שזה בו ברנם גם השתמש בדימוי הנוראי הזה, הפיל לי אסימון, כי אני חושב שיש, מה שקרה בראות'ניאל, הוא קצת ברבור מאז, ג'רוד קרמייקל, מאיזה יצור טיפה יותר אינטרוברטי, פתאום הוא התחיל ללכת עם מחשופים, עם ז'קטים בלי כלום מתחת, הכל כאילו נורא בר... זאת אומרת, זה פתח לו את הצ'קרה. ומה שקורה כאן, בסדרה הזו, שהוא, הרי, מה הוא אומר בראות'ניאל? אמרתי לחבר הכי טוב שלי שאני מאוהב בו. וזה כאילו, ככה הוא יוצא מהארון. ומי החבר הכי טוב שלו? למי הוא אומר שהוא מאוהב בו? לטיילר דה קריאטור, מעוד פיוטשר, אחד הראפרים הכי טובים, חשובים, פוריים, מולטי דיסציפלינריים, שיש לנו בסצנה ובכלל, הוא כאילו, המוזיקאים האהובים עליי, טיילר. ואז את מסתכלת על טיילר, שהוא גם פה כל הזמן, מגיע ואומר כל מיני פאנצ' ליינים, שמצד אחד אומרת, רגע, זה הכי טיילר דה קריאטור, זה הכי ההתנהלות שלו, ההתנהלות שלו היא מאוד קריפטית כזו, כאילו, את לא יודעת אף פעם למה הוא מתכוון, כשהוא אומר את מה שהוא אומר, אז גם... ההתנהלות שלו בתוך זה, וגם הידיעה, ההבנה שזה בו ברנם מאחורי המסכה, פתאום אמרתי לעצמי, אולי זה לא נייתן פילדר שיוצא ריאליטי בלתי אפשרי מהחיים שלו, למרות שגם על זה יש תהיות, אולי זה בעצם תרגיע. אולי טיילר משחק את הדמות של טיילר, כמו שטד דנסון בתרגיע, משחק את הדמות של טד דנסון. ונגיד וינס וון בתרגיע, הוא לא וינס וון, הוא מישהו אחר, וזה בו ברנם. זאת אומרת, אולי אנחנו פה בשלב הבא, של נגיד סלבס או יוצרים שחושפים את עצמם ואת החיים שלהם, אבל זה לא באמת החיים שלהם. זאת אומרת, הם יוצרים איזושהי גרסה היפר מציאותית של החיים שלהם, ואת זה הם מצלמים, או גרסה שהיא זוויתית לחיים שלהם, ואותה הם מגישים לנו.
זה כמעט כזה, אתם רוצים לדעת את כל מה שאתם מבקשים ממני, אתם רוצים שאני אספק לכם את כל המידע הזה, שאני אפרוס את כל חיי, אז הנה, קחו את הגרסה הכי קיצונית וצהובה שאני יכול לייצר עבורכם.
אולי, לא יודע, או לא, לאו דווקא צהובה, או בואו כאילו נשחק עם זה, בואו נהפוך את זה, בואו נגיד שהתשובה של טיילר לא אומר לו, תשמע, אני ממש לא מרגיש אותו דבר, זה לא מתאים לי, כאילו, הוא עונה לו כל הזמן בתשובות חידתיות כאלה, נגיד, בהתחלה הוא כתב לו, הוא ענה לו ב...
stupid bitch.
כן, מה זה אומר? ועכשיו הוא אומר לו, אתה כמו אח שלי. זה מין תשובות כאלה...
של סטרייט שלא רוצה להיות במערכת יחסים רומנטית עם גיי.
אבל טיילר, הוא...
ולא רוצה להעליב אותו.
רואים שאת לא מקשיבה לשירים של טיילר, כי הוא מחליף לעצמו...
איך ידעת עניב?
כי מי ראפר...
עלית עליי.
תשמעי, מי ראפר שנחשד בהומופוביה ומיזוגניה. אז א', התברר שפרנק אושן, אחד השותפים שלו לקולקטיב עוד פיוטשר, הוא גיי שיצא מהארון, מהלך מאוד מאוד יוצא דופן, אמרת קודם שרקי, אז מאוד מאוד יוצא דופן, יצא החוצה וכאילו כתב שירי אהבה לגברים וזה. ואז גם טיילר, מאותה חבורה, התחיל להחליף את הפרונאונס שלו בתוך שירים. אז הוא משחק עם זה. אז בקיצור, זה לא מוחלט, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, את בכוונתך להמשיך לראות את זה?
אני לא בטוחה, אתה יודע, כי כאילו זה מין סוג הדברים שהם באמת מעניין שאתה רואה אותם, בעיקר כי זה באמת מפעיל אותך במובן האינטלקטואלי, אבל אני לא בטוחה שזה מפעיל אותך במובן הרגשי והלבבי.
אבל זה גם מצחיק נורא, כשטיילר, גם כשהוא אומר את המשפט, על הצוות צילום, יש פה יותר, היו לי אורגיות עם פחות אנשים ממה שיש פה, נורא מצחיק. וכשהוא הולך להפליץ מחוץ לחדר, כי הוא לא רוצה שם, אז למה תקלוט את הפלוץ שלו?
לא יודעת, זה היה נראה לי כמו בדיחות בנים לא מספיק חדות.
בסדר, אבל, ונגיד, כאילו, אז בעצם זה גם מה שאת מרגישה כלפי תרגיע?
למעשה, במידה רבה, אני חושבת שאפשר למתוח את הקו הזה בין שתי התוכניות.
רוצה להיפרד מלארי, שמחר לכאורה ישודר הפרק האחרון של הסדרה החושפנית על חייו, שאינה חושפנית ואינה על חייו?
כן, ביי.
די, נו.
אני יכולה להכיר בגדולתו של לארי דיוויד, גם כאומן שפרץ דרך ונתן השראה לאומנים אחרים, ועדיין נחשב ש...
בסדר, לא, את יודעת, זה קצת כמו, באמת במקרה של לארי דיוויד, ואני לא חושב שאני מפריז פה, זה קצת כמו האזרח קיין. כאילו, אי אפשר להתעלם מהצאצאים שלו, ומההשפעה שלו על האומנות, אבל לא חייבים להתחבר לדבר עצמו. זאת אומרת, בטח מי שנגיד, עכשיו יתחיל לראות את תרגיע, לא יבין מה רוצים ממנו. כאילו, את מסתכלת על העונות הראשונות, זה באמת נראה משונה. אבל, אני גם היו לי עליות ומורדות ביחסיי עם לארי דיוויד. אני, לא, למה את צוחקת?
כי גם לא היו עליות ומורדות ביחסיו איתך.
לא, אני מדבר בתור, אתה יודעת, בתור פן וחובב של הז'אנר ומעריץ של מה שהוא עושה, ומי שכן מכיר ומוקיר את כל עבודתו. מה שמעניין אותי, ורציתי לשאול אותך, זה למה את חושבת נקרא לזה ככה, איך בעידן התקינות הפוליטית, לארי דיוויד, שההומור שלו הוא הכי אופנסיבי בעולם, הצליח להישאר מאותרג?
גם בגלל מעמדו, וגם כי הוא זקן.
כן, את חושבת? כן.
הוא מספיק זקן בשביל להיות, אוקיי, זה היה הוא. ולמה לדעתך?
כי אני חושב שהוא מכוון את החיצים כלפיו. תמיד. זאת אומרת, הרבה אנשים רואים בו גיבור תרבות בתור, זה שאומר את האמת בעידן הווק וזה, אבל ברור לכולם שהנוד הוא לארי. כי לארי מבין, זאת אומרת, כן, ברור שהוא אומר דברי טעם, ואם העולם היה מתנהל לפי החוקים המאוד נוקשים בראשו של לארי, העולם היה מקום טוב יותר. כמו שם למשל, סינגפור היא מקום שנורא נעים להתהלך בו לזרים, כל עוד הם נגיד לא שולפים סיגריה ברחוב או משהו.
או מסטיק.
כן.
או עם גברים עם שיער ארוך.
כן, אבל מה שאני רוצה לומר, שהוא מפנה את החיצים אליו. כשיש רגע של שתי נשים שעברו התעללות, והוא מנסה להוציא את הגלידה צ'אבי הבי שלו בסופר, ברוך שהוא זה שלא בסדר. כאילו, הוא לא פה מקל ראש באלימות כלפי נשים, כן? כאילו, ברור לך שלארי הוא הפוץ, כאילו, שלא מסוגל להתגמש ולא מבין שהעולם והחברה והתרבות זה מקום דינמי, ומה שהיה נכון לפני 20 שנה, 22 שנה כשהוא התחיל, הוא לא בהכרח נכון. עכשיו, זה תמיד המתח הזה בין לארי, בין איך שאנשים סביבו, הוא לא מוכן להתנהג לפי תכתיבי החברה. ואנשים מצד אחד מעריצים את זה, מצד שני, אף אחד לא באמת יכול להתנהג ככה, אלא אם כן, הוא כתב את סיינפלד. אז הוא מספיק עשיר וחזק ומחובר בשביל להתנהג ככה בזה. אז את יודעת, ידעתי איתו עליות ומורדות, וזה שוב תגידי את הדבר שלו, גם הוא ידע עליות ומורדות איתך, סבבה? ואני מגיע לסיום בקטע חיובי, כאילו זה כבר לא מצחיק אותי כמו פעם, כן? זה כאילו, זה כבר יש כל כך הרבה צאצאים של זה, כמו שאמרנו קודם, שזה כאילו המקור והדבר עצמו, וזה איזה מין הכרה בגדולתו, אבל אני רואה, כי אני הולך איתו כבר דרך כזו ארוכה, אז יאללה, אני פרד כידידים מחר.
ביי. נפקי, השמועה בעיר דיברה על ניחוס העבודה החדשה של הלל קוגן לאנסמבל בת שבע, כיציאה מטורפת שחייבים לראות.
השמועה.
השמועה.
אצלי, באיפה שאני מסתובב, שמועות אחרות, אבל בסדר.
אני אמרתי השמועה בעיר, לא אמרתי השמועה בכפר. השמועה בכפר זה... שמעת מי עושה הליכה עכשיו? נראה לי שזה השמועה בכפר.
לא, השמועה בכפר היא טניה התנה, שעברה לגור בחממה לידינו, הביאה את הלהק שלה.
איזה יופי.
ולונה היא נורא בטוב עם זה, כן? בכלל לא מפריע לה שיש להקת תנים שמסתובבים ממש על השטח שלנו, כן.
בקיצור, השמועה בעיר דיברה על זה, והייתי מוכרחה ללכת לראות, ואכן הלכתי לראות אתמול.
ו?
ותשמע, זה יציאה מהחלל, הדבר הזה. אני, אתה יודע, זה מין פרץ כזה של מקוריות ואמירה שלא מתאמצת יותר מדי, היא פשוט מתפוצצת לך בפנים.
ובמה זה בא לידי ביטוי?
תחשוב על המילה ניחוס, הכותרת של הערב, ומשם זה פשוט הולך ומתפרץ. עכשיו צריך לדבר על היכולת הטכנית והכישרון המדהים של הרקדנים, שזו הלהקה הצעירה של בת שבע. פשוט רקדנים אדירים, אדירים, ועל הכישרון האדיר גם של הלל קוגן, ששם על הבמה, אנחנו מדבר עוד מעט על יצירות שמתבססות על ציטוטים, אבל ששם על הבמה ציטוטים ומוציא אותם מהקשרם בכל דרך שהוא יכול...
ומנחס אותם?
ומנחס אותם.
את בעד או נגד ניחוס, אגב?
אני בעד... כן, אני בעד.
כן?
כן. אני חושבת שככל שאנשים, שאופקיהם של אנשים רחבים יותר, והם שואבים יותר תרבויות ונחשפים אליהם, כל עוד ליבם נקי, והגישה שלהם מכירה באפשרות שאתה אולי משתלט על משהו שאתה לא מספיק מבין בו, אבל מצטט אותו כי אתה מעריך ואוהב אותו, אני בעד.
אז אני חושב שמבין כל, נקרא לזה, זרועות הווק, ניחוס תרבותי זו הזרוע שאני הכי פחות מתחבר אליה, בעיקר משום שאני חושב 99.9% מהיצירות שאני אוהב ומהדברים שאני אוהב לא היו קיימים אלמלא ניחוס. זאת אומרת, אלמלא הביטלס היו מבצעים רידם אנד בלוז שחור בהמבורג, ואחר כך לוקחים את זה, זאת אומרת, עם הסטונס...
סיטר ושירה הודית. כן,
ואת יודעת, אלמלא הסטונס היו מעריצים בלוזיסטים אמריקאים, אז זה לא היה רוק אנד רול כמו שאנחנו מכירים אותו. אלמלא לבנים באירופה היו מעריצים פנתרים שחורים מדיטרויט שעושים טכנו, אז תרבות הרייב לא הייתה קיימת ונוכחת בחיינו כמו שהיא היום.
אז אני מזמינה אותך ללכת לראות את המופע הזה שיש בו את השילוב והמטורף בין מוזיקה של מיוזיקלס, אחת הסצנות האיקוניות של סיפור הפרברים, למשל.
אך, הניחוס הזה של ליאונרד ברנשטיין, כן.
ומה שקורה על הבמה זה ווגינג, אוקיי? אתה יודע, זה פשוט הולך לכיוונים שהם כמעט בסוריאליזם, ואתה פשוט מת מצחוק. כי זה המפגש בין השפות האלה, והכישרון של כל מי שעושה אותם, זה פשוט... גדול מסך על הקו.
אגב, מדונה מנחסת מספר אחת, ואני חושב שהיא גם מראה איך צריך לעשות את זה, תוך כדי זה שאתה מודע למקור, ואתה מכבד אותו, ואתה לא טוען שאתה המצאת משהו.
ואתה גם לא אוריינטליסט ונוגע לדבר הזה, אלא עומד כמי שרואה את הדבר היפה ביותר שהוא יכול היה להתעכל בו בזמן הזה, ורוצה ליישם אותו על הגוף שלו עצמו.
כן, הייתי פעם בתערוכה עם אבא שלי בלונדון, נסענו ביחד למשחק של יונייטד, והלכנו לתערוכה על הרולינג סטונס, שזה כזה נקודות חיבור בינינו, ויש שם ציטוטים של גדולי הבלוזיסטים, ואומרים שאלמלא הרולינג סטונס שלכאורה נכסו אותם, זאת אומרת, היום כבר היו הרי הכי צינים לדבר הזה, לא הייתה להם הכרה, והם תמיד שילמו להם תמלוגים, והם תמיד דאגו להם, והם תמיד דאגו לארח אותם אלבומים. עכשיו, אני כן אגיד בסוגריים, תראה, שכמו שדיברנו קודם על לארי דיוויד ועל אבולוציה בתרבות, אז מה שנכון לשנות ה-60 לא בהכרח נכון לעכשיו, יש לך דרכים אחרות, נגיד, להוקיר את מי שאתה מנחס אותו, אז לא יודע, אולי אני פה תקוע על משהו אחר.
אבל גם לך יש הבחנות בנוגע לניחוס בתוכנית טלוויזיה שאנחנו הולכים לדבר עליה עכשיו.
מדברת על שוגר?
כן, סוכר.
סוכר.
Another beautiful day in California. Out here. I'm one of the good guys. But good and bad can be in the eye of the beholder.
סדרה חדשה עם קולין פארל, מהשחקנים האהובים עליי בעולם. אני מודה, אני מודה. כן.
בסדר, אף אחד לא מושלם.
סליחה, אני ברוחות של אינשרין, זהו. אין, קולין פארל, אחרי גם הג'נטלמנים, כן? קולין פארל הוא בטופ שלי.
בגבוה.
כן, ממש. אז הוא...
זה באפל טיווי, שוגר.
הוא מגנם...
בלש פרטי. בלש פרטי. של פעם, כאילו. זאב בודד.
אבל של עכשיו. אבל זה קורה עכשיו. עכשיו, קודם כל אומרים לי, בלש פרטי, טק, אני שם. בלש פרטי ב-LA, אופ, אני כבר עם פיליפ מרלו. אני כבר שם לגמרי.
כבר נחתת, יש לך צלחת של גרעינים על הבטן.
עכשיו, שוגר, של קולין פארל, הוא לא סתם בלש פרטי ב-LA, הוא בלש פרטי סינופיל ב-LA. עכשיו, א', זה שהוא ב-LA, באמת יש גם רפרורים, נגיד, לשלום לנצח, הוא צריך ללכת לדוקטור וי, שלום לנצח בגרסה של אלטמן, והוא מזהה שיש בלש פרטי שעוקב אחריו, שזה סצנה שגם האחים כהן לקחו לביג לובובסקי, במחווה שלהם לשלום לנצח, סליחה, עובר רפרנסים פה והנאם דרופינג. אז זה צד אחד של השפעות. והצד השני, את זוכרת שכשהיינו קטנים, הייתה סדרה בערוץ אחד שנקרא כמו בסרטים, שהגיבור, הפתיח זה שהגיבור הוא ילד, הוא תינוק, שנשאר מול
טלוויזיה.
ואז הפתיח, רואים אותו גדל, 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 עד שהוא נהיה מבוגר.
כל מה שיש לו זה כזה, מזכיר למישהו, לא משנה.
כן, ואז כשהוא גדל, הוא נהיה עורך ספרותי, נורא נורא חרמן, זה גם אחת הסדרות שהיו בהם הכי הרבה רום כאילו בתולדות הטלוויזיה, וכל האסוציאציה שלו, ברגע שיש כאילו, כל מה שמתרחש ברוח שלו, הוא לקוח מסרטים ישנים, בשחור לבן. זה המתח בינו לבין מה שקורה, והקומדיה, זאת אומרת, חלק מהקומדיה, אגב, בסוגריים אני אגיד שמי שיצרו את הסדרה הזו, זה מרתה קאופמן ודייוויד קריין, לימים חברים.
כן.
סבבה? אז גם פה שוגר, כל האסוציאציות שלו, הם מקולנוע הוליוודי ישן, בעיקר על פילם נוארים,
כן.
וסרטים על בלשים. ומהרגע שזה קורה, לא אכפת לי מה עלילה.
יו, אתה יודע, אנחנו כל כך שונים.
לא אכפת
כאילו
לי מה
אתה,
קורה.
אם יש משהו שיתפוס אותך אינטלקטואלית, אתה שם, ואני, אם יש משהו שכאילו אני אמורה להתעסק בו אינטלקטואלית, זה מפריע לי.
אבל גם אני אוהב את העלילה.
אוקיי.
נעלמה, נעלמה... הנכדה האהובה של מפיק סרטים אגדי בהוליווד. מה יותר... אני בפנים! מה יותר מזה, באמת?
זה, אתה יודע, מין תרצו תראו כזה מבחינתי.
לא, לא, לא. עכשיו, זה כן תרצו תראו, כי זה לא מאה, כן?
כן.
המונולוגים הפנימיים שלו הם קצת מגוחכים.
כן, הם מגוחכים על מלא.
וכשהוא מאמץ את דר הרחוב, זה גם לא סצנה מאוד יפה.
תראה, יש שם הרבה דברים שהם כזה, אני מבינה את הקריצה האינטלקטואלית שלכם, ואני חושבת שזה עדיין לא מציל את זה מלהיות קלישאה.
אבל קולין פארל, הוא מה שמציל את זה.
הוא הבן אדם הכי רקוב שיש בהוליווד, נקודה. אולי רוברט דאוני ג'וניור רקוב ממנו.
מאיפה הבאת את זה?
יש כאלה, אתה יודע, שיש להם ריח של ביו שעובר מהמסך, שאתה אומר, בוא נעו, התינוף שיש עליו.
אני לא מאמין שאתה, כי הוא אירי? בגלל זה?
לא פשפשתי בדרכונו.
גילי, לא, היינו שנינו יחד בדבלין בקיץ שעבר.
היינו שנינו יחד בדבלין, לא פשפשתי בדרכונו ולא זכרתי את הנשיונליטי שלו, אבל הוא נראה תנוף, בוא, כאילו.
לא יודע, איך את יכולה להגיד את זה? ברוז', איזה מעולה הוא בברוז', די, נו, קולין פארל.
בוא נדבר על האלבום הזה ששלחת לי, שהוא באמת, בניגוד להרגלי, הקשבתי לו, והוא מאוד מאוד יפה.
כן, The Sunset Violent של מאונט קימבי, אלבום חדש, אגב, גם על האלבום הקודם שלהם, המלצתי פה, אלבום כפול, אבל הוא היה נשמע אחרת לגמרי, הוא היה מאוד אלקטרוני, ואיזה מין אינטרוספקציה להיפופוריטי, שוב, אני עם הנאום-דרופיק שלי, באמת, באמת, התליא אותי, תחתכי לי את הבטן, תוציא את האפנדצית ותותלי אותי ביחד איתו אם אפשר.
וואו, זה היה מאוד מאוד מפורש. כן. מישהו פה חרן על שוגון בסוף שבוע.
כן, די, לא, אין לי כוח לעצמי יותר, באמת. אלבום חדש למאונט קימבי הוא יותר, עכשיו, די.
הוא יותר... הוא מאוד מאוד יפה.
כן,
לא.
כי הוא לא היפופים תוך כמה... הוא כאילו
הוא
בית,
חלומי
פיז... הוא בית פזמון, כן. הוא יותר דרים פופי ושוגייזי ואפילו קצת פוסט פאנקי. ממש אלבום יפה ומתארח בו גם קינג קרול.
לא אומר לי דבר, אבל כן, אני אוהבת אותו.
נכון, הוא הג'ינג'י, אני אראה לך, הוא ג'ינג'י גרום כזה בריטי, מאוד חמוד. יופי של אלבום, אנחנו ממליצים, נכון?
כן.
יאללה, שבוע הבא, לבין נסתום, ביי.